לעילוי נשמת, מנשה בן ויקטוריה, לרפואת הילד
רועי בן
מרדכי. לזיווג, יוסף אלמן בן שרה.
שלום לכולם, חודש טוב ומבורך, גם אם זה יום אחרי. אתם יודעים שחודש תמוז, ראש חודש תמוז, זה הגאולה של יוסף הצדיק, וג' תמוז זה גם הגאולה של צדיק אחר שהוא חי, של צוריאל. אז אנחנו מאחלים לצוריאל ברכה והצלחה, חיים
ארוכים. אמן.
ברכה והצלחה עד 120, בעזרת השם, בכל הברכות כולם. אמן, כן יהי רצון.
אמן.
תגדל לתפארת עם ישראל, אתה ומשפחתך. אמן. לחיים, לחיים טובים ושלום.
אמן. בריאות לאמא. בריאות הקטנה לאמא.
בוודאי. בריאות לכל
המשפחה.
אנחנו נדבר, בעזרת השם, זה ימים של חב"ד ניקים. טוב,
הילולה, הילולה
של
זה. הילולה,
הילולה.
בתוך שני
העולם. אנחנו נדבר בעזרת השם היום על חודש תמוז, כמובן. ואני מצטער על כל על חוסר היותי כבר הרבה זמן, אבל זה לא מרצון, זה פשוט כל מיני התחייבויות שיש לי יותר ויותר.
מחול, מחול.
בעזרת השם אני משתדל בכל זאת כמה שאפשר. הודעתי. הודעתי שבוע. חודש לפני זה קצת יותר מדי. בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, אני מקבל את ההערות האוהבות. הבריאה כולה מיוסדת על אפשרות בחינת התוספת. מה זה אומר? זה כלל גדול אצל הרב קוק, שכל הבריאה בעצם נבראה רק בשביל דבר אחד, להוסיף בה. להוסיף בה מה? הוויה. הוויה, כלומר, אלוהות, הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו מקיימים את העולם בצורה נאותה, אנחנו מוסיפים הוויה בעולם. אפשר לצמצם את כל היהדות רק לדבר הזה. זאת תורה גדולה מאוד אצל הרב קוק, שם הוויה מהווה, ממנו כולם הובים, ולכן כשאתה מתנהג בצורה נכונה, אתה מוריד יותר הוויה בעולם, כלומר אתה מוסיף יותר ויותר חיים. זהו. אלא שהתוספת הזאת, שזו לא תיתכן בלא חידוש ההוויה. זאת אומרת, רק ההוויה יכול לחדש, ולכן אם אני צמוד להוויה, אז אני גורם להוויה לרדת יותר. לכן יחס האמונה הבריא שלנו הוא בהפנמת העובדה שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שאנחנו מקבלים הכל ממנו, הוא מחיה אותנו כל רגע, והוא יתברך מהווה כל יש, המחדש בטובו, דהיינו בהוספת חיים בבריאה, זה הטוב שלו, כמו שבבראשית כל פעם שיש תוספת חיים כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. תוספת חיים זה טוב. בכל יום תמיד מעשה בראשית. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא, מבריאת העולם, רק מוסיף אור בעולם. בריאת העולם זה צמצום, הקדוש ברוך הוא נעלם, ומאותו יום הוא חוזר, לאט לאט, טיפין טיפין. דרך מי הוא חוזר? דרכנו. כל אחד מאיתנו הוא בעצם שותף לחזרתו של הבורא לעולמו, לתשובתו של הבורא לעולמו. כמה שאתה יותר פועל בעניין הזה, כמה שההוויה עוברת יותר דרכך, כמה שאתה יותר צדיק, כי אתה פשוט עושה את הצדק. כמה שפחות אתה מגלה הוויה בעולם, כלומר פחות חיות, פחות חיים, כמה שחז ושלום ההוויה לא עוברת דרכך, אתה ממעט את החיים בעולם הזה. ולכן יש אנשים שחיים יותר ואנשים שחיים פחות, לפי גודל וכמות ההוויה שהם מגלים. אז יש אנשים שמגלים יותר הוויה, ויש אנשים שמגלים פחות הוויה. כמובן שכיהודים אנחנו מגלים הוויה דרך התורה והמצוות, ודרך כל הבניין של המידות שלנו. וכל אומה בדרך שלה גם היא מגלה הוויה, אבל ההוויה הזאת עוברת דרך עם ישראל. והנה, כשהאמונה באמת הזאת נעדרת, כלומר כשלא יודעים את זה, אזי כל תוספת נהפכת לרועץ, ממש כמו עניין החמץ בפסח. אם אני לא יודע ואני לא מקבל את זה, שפשוט אנחנו רק מוסיפים הוויה בעולם, אז כל תוספת שבאה מהאדם הופכת להיות למצב מסוכן, כמו חמץ בפסח. זאת תוספת. אתה נותן לחמץ לתפוח, והקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, הוא לא רוצה להיות שם. ולכן אתה מוסיף דבר שהוא חז ושלום נגד ההוויה. לכן, רק בהזדקחות הרעיונות כדוגמת זמן העומר, כלומר בספירת העומר אנחנו מתקנים את המידות, אז יכולים לשוב אל התוספות בצורה מאוזנת, כדוגמת הבאת החמץ מן התבוע החדשה. אומרים לך, תביא חמץ מחדש, אבל הפעם בצורה שאתה יודע שהכל בא ממנו. אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, באנו לעולם הזה רק להוסיף הוויה. אבל אם אני לא יודע ואני לא חי את ההוויה מההוויה של הבורא יתברך, ואני חושב שיש לי הוויה אחרת משלי, כל התוספות שאבי הן תוספות של נזק. רק מי שמעוגן בקדוש ברוך הוא ויודע שכל מה שהוא יביא לעולם זה רק ממנו יתברך, ולא חשוב באיזה נושא, רק הוא, כל תוספת שהוא מביא זו ברכה לעולם. נקודה. אנחנו עכשיו יורדים למימד הזמן. מעגל הזמן זקוק לבחינת היושר. הזמן הוא עגול. הזמן הוא עיגול, הזמן הוא מעגל, אבל הוא חייב את היושר האלוהי כדי להעניק למציאות הנבראת את הכיוון המוסרי הנחוץ לחייה. בלי היושר, בלי הקדוש ברוך הוא בזמן, אז הזמן הוא שוב פעם נזק. אבל כשאני מכניס את הקדוש ברוך הוא למימד הזמן, כלומר כשהיושר נכנס לתוך העיגולים של הזמן, אז זה תוספת חיים, תוספת שפע, וכל הזמנים מתמלאים בהוויה שמתאימה לאותם זמנים. שילוב ערכי היושר בעיגולי הזמן מתבצע באמצעות גילוי שם הוויה ברוך הוא, כן? כי הרי זה שם הוויה, בצורה שונה בכל חודש וחודש. אנחנו קוראים לזה צירופים. כל חודש שם השם, י' כ' ו' כ', מופיע בעולם, הוא יורד לעולם. כמו שאמרנו מקודם, זה מוסיף הוויה. רק שהוא מופיע בצורה שונה כל חודש. כלומר, השם משתנה. למה?
זאת אומרת, גם בשנה הבאה תמוז הוא אחר מהשנה הזאת.
נכון, גם אם זה אותו שם שיחזור. למה? זה הסימן הברור לכך שהיושר מכבד את העיגולים, ואינו בא לבטל את מערכת העיגולים הטבעית, אלא מדריך אותה להשגת יהודה. אם היושר היה מבטל את העיגולים, אם הקדוש ברוך הוא כשהוא היה יורד לעולם הזה במוסריותו הגדולה האינסופית, זה היה מבטל את מציאות העולם הזה, אז שם הוויה היה תמיד מופיע באותה צורה, באותו צירוף, י' כ' ו' כ'. העובדה שהשם הזה משנה צורה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כל כך ענב שהוא מתלבש במציאות של הטבע שהוא בעצמו ברא. ולכן הוא בעצם תופס לבוש אחר, צורה אחרת, צירוף אחר. י' ב' צירופי שם הוויה. כן? עולה בגמטריה שין י' ב' 312. כלומר, אם אני מכפיל 26, זה שם הוויה, כפול 12 חודשים, יוצא לי 312, שעולה למניין חודש. כלומר, מה זה חודש? המילה חודש שורשה מהמושג חדש. כלומר, מאיפה יכול לבוא החידוש? רק משם הוויה.
והוא מופיע.
רק שיש לי שם הוויה בתוכי, וזה מופיע בכל הצירופים בכל השנה, אז אני יכול לדבר בכלל על התחדשות ועל חודש, ועל ראש חודש, ועל חודש טוב. ללמדנו שהחידוש בנו תלוי במידת ידיעתנו את תכונת הזמנים לפי הצירוף המופיע בהם. כמו שנאמר בתהילים צדיק א', אסגבהו, את מי הקדוש ברוך הוא מרומם, כי ידע שמי, את מי שיודע את שמו. הרי כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו לומדים בעצם רק שמות כל הזמן. יקראני, אדם כזה קורא לי, ואענם. משמע שיש אנשים שקוראים, והקדוש ברוך הוא אינו עונה. אומר האריזה, בפרי עץ חיים שער י"ט, שבכל ראש חודש צריכים לכוון במוסף בסיום הברכה האמצעית, צירוף שם הוויה השולט באותו חודש. ובזה פירשנו דברי חז"ל, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נעמים? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם. שנאמר, אסגבהו כי ידע השם. כלומר, כל ראש חודש, בסוף הברכה מקדש ישראל והזמנים, יש כוונה מיוחדת שצריך לכוון אותה. ואומר האריזל שמאוד חשוב לכוון את הכוונה הזאת. מה מכוונים? כשאתה אומר ברוך אתה השם, שם הוויה, תכוון את ההוויה כפי שהיא מופיעה באותו חודש. ולא הוויה אחרת, ולא סתם י' כו' כ'. וכל הצירופים מבוארים בהקדמת תיקוני הזוהר ת' עמוד ב'. והנה, עכשיו אנחנו נכנסים קצת לאובי הקורה של חודש תמוז, אבל הוא לא לבד. על משה רבנו נאמר, ותצפינהו שלושה חודשים, שלושה ירחים. אומר הזוהר הקדוש, אילן תלת ירחים, אילו חודשים התמינה, הכביעה, האימא של משה, יוכבד, את משה. זה לא שהכביעה אותו בשלושה החודשים האחרונים לפני שהוא נולד. אומר הזוהר, היא הכביעה אותו במשך שלושה חודשים מאוד ידועים בשנה, כדי שהחודשים האלה לא יפגעו בו. אילן תלת ירחים, אומר הזוהר, אלו שלושה חודשים, דדינה קשיה דשריה בעלמה, שיש בהם דין קשה מאוד בעולם. והם, ומה הנינו, מי הם? תמוז, אב וטבת.
אבל אין, אין, יש בעיה עם טבת.
למה יש בעיה עם טבת?
הוא לא ברצף.
נו, זה מה שאמרתי. זה לא מדובר על רצף. מדובר על שלושה חודשים בשנה שיש בהם דין קשה. ואנחנו צריכים ללמוד מדוע, מה קורה שם.
אז זה יוצא שבעה חודשים.
מה?
לא.
בסדר, לא כתוב שזה שלושה חודשים.
לא, לא, אני לא אומר.
אז פניהם שלושה
חודשים.
אני רוצה להבין.
לא, הבנתי.
יש חודשים, שלושה חודשים, בכל השנה כולה, רק שלושה חודשים שהם במידת הדין. החודשים האלה הם טבת, טבת זה בחורף או בקיץ? בחורף, אוקיי? מתי מתחילים חודשי החורף? תשרה, נכון? תשרה, חשוון, כסלב, טבת. כלומר, טבת הוא הרביעי בחודשי החורף. נעבור לחודשי הקיץ, מתי מתחילים? ניסן. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, החודש הרביעי הוא תמוז. כלומר, יש הקבלה בין החודש טבת לבין חודש תמוז. מה הקבלה בהם?
הרביעי.
לא רק שהם הרביעי, אלא שבחודש טבת התחיל שורש חורבן בית המקדש.
וזכר ונקבה.
כן? זכר ונקבה.
מסתדר.
בסדר? עכשיו, זה יופיע דה פקטו בתמוז, והחורבן הממשי יהיה באב. אוקיי? זה מובן עכשיו.
למה שבט לא?
נראה מה הולך שם. הנה עכשיו. ובספרים הקדושים נאמר שיש לסמך מר, כלומר לקליפה, למלאך הרע, לצד הרע, לצד השלילי של המציאות, שליטה בג' חודשים אלו. ויש גם לזכור כי שילוח המרגלים היה בסוף חודש סיוון, כלומר כפתי סיוון. לכן כל זמן ריגולם את ארץ ישראל היה בחודש תמוז עד חזרתם בערב תשעה באב. זאת אומרת שיש אפשרות, פוטנציאל, תכף נראה, שאם דבר מופיע כשלילי, משמע שיש לו גם אפשרות חיובית. הרי אין דבר שהוא שלילי או חיובי, הכל בערך אבסולוטי, רק אתה נותן לו את הגוון שאתה בוחר. עם ישראל לצערנו עשה דברים בהיסטוריה שגרמו שהחודשים האלה זה היה ערך אבסולוטי נפלא וגדול, והפכנו את זה למדרגות לא נכונות, והתיקון שלנו עכשיו זה לחזור ולעשות מהם טוב. אין חודשים רעים, אין זמן רע. אתה עושה אותו ככה או ככה. הכל עניין של הגישה שלך לזמן. בסדר? כל דבר הוא רע וטוב. מותר לקנא? כן. כן. אם זה קנאת סופרים. מותר להרוג? כן. אם אתה הורג אויב שבא להרוג אותך.
מותר לחמוד.
אתה מבין? כל דבר הוא אסור ומותר, תלוי מתי. עוד פעם, אנחנו רק בשורה העשירית של השיעור. נכון. זאת אומרת שאני צריך עכשיו ללמוד מה עשינו בחודש תמוז, כדי לתקן את זה בחיים שלי עכשיו. אז אנחנו עכשיו לומדים על החודש, על התכונה הפנימית של החודש, כדי לתקן בעצמותי את הזמן, כדי שהגישה שלי לא תהיה גישה של מעגל קסמים, שכל הזמן אנחנו נופלים באותה תכונה של דיכאון, שכשנכנס תמוז כבר מתחילים להרגיש, כן, לא טוב. אנחנו רוצים להפוך את זה יום אחד בהיסטוריה, נכון? זה צריך להגיע, איכשהו. אז זה צריך להתחיל בנו, קודם כל במודעות, בלימוד, מה קרה בחודשים האלו. נכון, נכון. אבל יש חודשים שבהם עשינו דברים יותר גדולים, מבחינה שלילית או חיובית, ולכן נשאר בהם רושם יותר שלילי או יותר חיובי.
אבל בכל זאת יכולת הרם, היא
ידעה
שהחודשים המסוימים האלה הם יותר
פגיעים. מי ידע? לא. היא הצפינה אותו כדי להכין אותו לחודשים אלה.
היא הצפינה אותו דווקא בחודשים.
מה זה אומר היא הצפינה אותו?
הסתירה אותו.
בשביל מה? יכולים להסתיר כדי להיות מוכן יותר לחודשים האלה, או בגלל פחד.
יצאים אותו כדי לשמור עליו.
לא.
לא?
לא.
אולי במילה צוף?
את מתרגמת את זה ככה.
כן.
היא הצפינה אותו כדי להכין אותו, להכשיר אותו, לאותם שלושה חודשים. ברגע שבהיסטוריה זה מופיע כשלילי, אז באמת ההצטרה הזאת מתבררת בדיעבד כדבר שהוא פחד מהיצר הרע באותו חודש. שמה? נכון, יש דין קשה ששורה באותם חודשים. מה זה אומר? שיש אור גדול שאמור לשרות, וכשהוא לא ישרה, אז הדין ישרה.
בסדר, אז אני מבינה, אם אתה מבין נכון, כאילו שזה כמו חופה כזאת, שיש נוכחות חזקה, וצריך לשמור מהכיווניות.
בדיוק. מה אתה עושה מזה?
אוקיי, אז למה משה
שלח את המרגלים שוב פעם, כי יש בחודשים האלה מדרגה מאוד גדולה, שלפי שורש הזמן היינו אמורים לגלות את הגאולה בחודשים האלה.
הם יכלו גם לגלות את ההפך.
זה בשם
הסוף. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח לך.
לא, 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 זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לו.
לא? שלח לך?
זה מה שאת קוראת בספר שלנו, ספר במדבר, אבל בספר דברים הפירוש מתברר שהם רצו.
בסדר, אז קו החומר, אם הם רוצים, הכיוונים לא מהקדוש ברוך הוא, כשאומרים שלך לך, זה
בעצם שזה לך. הקדוש ברוך הוא מסכים לזה.
אוקיי, אבל הכיוונים היא לא הכיוונים הרצויה, והחודש הזה הוא
לא, לא, לא. הכיוונות היא רצויה. עובדה שהקדוש ברוך הוא מסכים לזה, רק שהתוצאה זה שבעצם הם תרגמו בצורה שלילית את מה שהם היו צריכים לתרגם בצורה חיובית.
אתה חושב שאתה מתרגמו נכון.
היצר הרע זה מלאך זר שבא עליהם. דבר חשוב צריך להצפין. לא בגלל שהוא בסכנה, אלא בגלל שהוא חשוב. יפה, אבל זה חודש שאמור לגלות אור גדול מאוד. הרי מה קיבלנו בחודש תמוז? את הלוחות, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא תכנן לתת את הלוחות באיזה חודש? תמוז. זאת אומרת שהחודש הזה מוכן מבראשית לנתינת האור האלוהי בעולם הזה. מה עשינו בזמן שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את הלוחות? את העגל. למה עשינו את העגל? מה זאת אומרת לא היינו מוכנים לקבל את מה? פחדנו מהירידה של הקדוש ברוך הוא לעולמנו. כלומר, באיזו שנייה עשינו את העגל? בשנייה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה את הלוחות בעולם עליון. כלומר, יש שני עולמות, עולם עליון, עולם תחתון. בעולם העליון, הקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות. באותו רגע ממש, אנחנו עושים עגל למטה. מה זה אומר? שאנחנו לא מסוגלים שהקדוש ברוך הוא יחרות את התכנים האלוהיים על חומר שאמור לרדת על העולם הזה. אנחנו לא רוצים אותו בעולם הזה. אנחנו מעדיפים להישאר בעיגולים שהיושר לא יבוא עלינו.
עגל.
בסדר? זה הסוד.
אבל זה לא שהשם לא ידע את זה.
השם יודע. לכן הוא מכבד את הזמן שלנו. הוא לא בא ואונס אותנו, הוא נותן לנו להבין את הדברים.
זה הבחירה.
זה הבחירה. אם לא, אז הכל מכור מראש, והקדוש ברוך הוא יברא רובוטים, שיעשו כולם תורה ומצוות, כולם אותו דבר, אותו צבע, אותו סגנון. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר. אם הקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותנו, כולנו שומרי מצוות ושומרי תורה בצורה אחידה, היינו רובוטים, לא היינו בני אדם. זה לא הרצון האלוהי. הרצון האלוהי זה, גם אם זה ייקח לך זמן, הרי בראתי אותך במנגנון של זמן, קח את הזמן שלך. אני רוצה שתחליט לבד ותגיע לבד אליי. לא בגלל שאתה מוכרח, לא בגלל שאתה מרגיש אנוס, אלא בגלל שאתה רוצה בזה. סליחה?
זה אבא.
כן, בסדר. אז הקדוש ברוך הוא יש לו זמן. איך אומרים שיש לו זמן בלשון התורה? ערך הפיים. מה זה ערך הפיים?
מעריך.
מעריך. מה זה מעריך? ערך הפיים, תרגום פשוט, אף ארוך.
יהודי.
כלומר, מי שיש לו אף ארוך, ככה אומרים חכמי הקבלה, זה אנשים שיש להם סבלנות גדולה יותר. והם מסוגלים יותר לחוכמת הקבלה. ככה מזהים דרך אגב מקובלים, גם כן חלק מזה לפי האף שלהם.
בעידן הזה זה קצת בעיה עם כל החיתוכים בשינויים.
שום בעיה. אפשר לדעת גם לפני איך שזה היה. כן. אני לא שומע.
אני גם רואה כאן בעיה.
כן. לא כל הזמן, כל הזמן, לא כמעט.
ואנחנו לא כל כך רואים ויודעים לראות את היושר.
היושר זה לימוד התורה. כל התורה זה היושר.
למה נגיע לזה אף פעם?
למה? להפך, התורה יורדת לעולם הזה, אם נרצה או לא נרצה, היא מתגלה, היא מופיעה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. אז מה? כשאת לומדת, את צריכה לכוון בשביל מי שלא לומד. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, אם אני לומד רק בשביל הקבוצה הקטנה שלי, אז אני בבעיה באמת. אבל אם אני מכוון בלימוד התורה שלי, שהתורה שיורדת לעולם מכוונת גם למי שלא מגיע לשיעור, אז אני חושב על עם ישראל, אני אוהב את עם ישראל. לא לאהוב את עם ישראל, זה לעשות את מה שאמרתי לפניכם. כלומר, אני מתפלל בבית הכנסת שלי, בסגנון שלי, אני לומד בשביל הקבוצה שלי, בשבילי. זה לא ככה. בוודאי, אבל היא כזאת. היא כזאת, עובדה שאנחנו מצליחים. אחרי 2000 שנה, עם ישראל חזר לארצו. מה, היה פורום כדי להגיד להם עכשיו צריכים לעלות? כנראה שזה עובד. כלומר, האמונה והתפילות, זה גורם למציאות חדשה. ולכן, לפני 65 שנה, עם ישראל, ולפני 200 שנה, עם ישראל החליט להתחיל לחזור לארץ ישראל. וזה הולך ומתעצם. מה קורה? מאיפה זה בא? זה הלימוד, זה התורה. תורה חוזרת לאכסניה. הקדוש ברוך הוא חוזר לארצו. עם ישראל חוזר לארצו. אז הוא מקיים תורה ומצוות, גם בצורות אחרות, לא כמו שאת חושבת. כן? יש הרבה צורות לקיים תורה ומצוות. לאו דווקא לשבת וללמוד. אפשר ללמוד תורה בלי דפים. כן? אוקיי. בסדר? אפשר להמשיך?
כן.
שיהיה עוד קושיות. כן. בגלל שאנחנו בעולם של טבע. אנחנו בעולם של טבע. טבע מלשון טבעת. העולם שלנו הוא עגול. ראית ביקום הזה דבר קווי? אין דבר קווי. הכל עיגולים. שום דבר. תראי לי, תגידי לי דבר אחד שהוא קווי.
למשל, פחות מריטן, כי
מה?
אבל למשל, בן אדם נולד, ידוע שהוא ימות. זה one way ticket. אין חזרה.
זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. זה מציאות, זאת מציאות אחרי החטא. זאת לא המציאות של הבריאה. היום, של היום, אבל זה לא דבר שהוא אינסופי. זה דבר שמשתנה. הרי אנחנו מאמינים בתחיית המתים. אחד מעיקרי האמונה.
נכון.
אז הנה.
אבל בכל זאת, אנחנו אומרים בתחיית המתים, אבל אנחנו... יש לכם קווים בעולם?
אין קווים. קודם כל, מה שאת אומרת עכשיו, אני עניתי לך על שאלה, אבל זה לא קווי בכלל, זה עיגולי. מה שאמרת עכשיו זה דווקא עיגול. זאת אומרת שאתה חוזר ומסיים את הסיפור שלך. קווי זה דבר שהוא המשכי, שהוא אינסופי. למה? כי זה היושר, זה הנשמה. זהו. רק יושר אחד קיים בעולם. נשמה, תורה, אלוהות. כל השאר עיגולים. תראי לי קו ישר ביקום, לא קיים. גם כשאת מותחת קו, סופו להתעגל. רק שאין לך מספיק מרווח כדי לראות את זה. אין קווים בעולם, אין. הכל עיגולי, כל העולם הזה הוא טבעת אחת גדולה. לכן הוא נקרא טבע. היושר היחידי בעולם זה ישראל, כלומר הקדוש ברוך הוא, שמתגלה דרך עם ישראל. זהו, ישר אל, יושר. זהו. שום דבר אחר, הזמן הוא עיגולי, ואנחנו צריכים להכניס בו את הערכים של היושר.
אבל אנחנו מכניסים את היום יום, אנשים, בכל מקום לא מתנהם באיזושהי
רמה
של יושר.
לא.
אנחנו סומכים על זה שנלך ונקנה את הבקבוק שתייה עם הטיקט הזה, ויש שם
את מתבלבלת בערכים. להפך, זה עיגולי. כל מה שאת מתארת בדיבורים שלך זה עיגולי. אם אדם חוזר כל יום וקונה את הבקבוק עם הדבר הזה, זה עיגולי, זה לא ישר בכלל. יושר זה משהו אחר, יושר זה נצח. את חוזרת על גלגל, את אומרת אני כל יום הולכת לעשות קניות, הולכת בבוקר וחוזרת, זה עיגולי. שבוע נגמר והוא חוזר וכל זה עיגולי. איפה היושר?
נצח, העיגולים האלה זה נצח.
לא, יפה, אבל זה עיגולים, אין להם כיוון. זה כיוון של משוגע. זה כיוון שאדם חוזר על עצמו כל החיים, זה לא כיוון בכלל.
אבל שרשרת הדורות זה גם נצח, זאת אומרת...
לא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא יורד. אם לא, זה היה נעלם.
אבל בסדר, אז הוא יורד, אבל הוא עדיין...
לכן אמרתי, זה רק הוא היושר. זה. בוודאי, אם לא, היינו מתים. אנחנו בעיגולים מטבענו. היושר שלנו זה האלוהות שיורדת לעולם.
בסדר, אבל יש בעולם הזה יושר שאפשר לראות אותו בעיניים. אפשר להגיד שאין פה יושר.
מי אמר שאין פה יושר? אמרתי שהעולם הזה הוא עיגולי. זה מה שאמרתי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עיגולי. והחזרה שלו לעולם הזה זה היושר שנכנס בתוך העיגולים. זהו. בוודאי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
אבל מי שאחראי על היושר זה האומה הישראלית.
זה קיים בגלל שעם ישראל קיים בעולם.
שיש פה עיגולים ויושר.
בגלל שעם ישראל קיים בעולם הזה. יפה, זה מה שאני אומר. לא אמרתי את הדבר אחר. אוקיי? אז לכן, המרגלים הלכו, תרו את הארץ, כן, מה הבעיה של המרגלים? אותו דבר, באותם חודשים, תמוז ואב. מה הבעיה שלהם? מה זה לטור? זה עיגולים או יושר? עיגול.
עיגול.
עיגול, זאת אומרת, הם ישארו בעולם של עיגולים, לא ראו את המוסר האלוהי, שאומר להם, הארץ הזאת טובה היא מאוד מאוד. כלומר, הם מחליטים בעצמם לא לראות את היושר. כלומר, הם רואים את ארץ ישראל רק בצורת עיגולים. כלומר, מה הפחד שלהם?
היושר.
שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כלומר היושר, לא יכול בכלל להשתלט על העיגולים ולהנחות אותם. עד כדי כך שהם אומרים, כי חזק הוא ממנו. ממי? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, ארץ ישראל תבלע את הקדוש ברוך הוא, לא יכול שום דבר בארץ הזאת. זה מה שהם אומרים. כמו שהגידו לך אנשים, אל תלך לארץ ישראל, כי הארץ תאכל אותך. עדיף שתלמד תורה בחו"ל. ועבדכם הנאמן קיבל את זה מהרב שהיה לי באותו זמן. לא כדאי לך ללכת לארץ, כי הארץ תאכל אותך ואתה לא תוכל להתפתח בתורה. כן? אז אמרתי לו, אתה תישאר פה, אתה לא תתפתח, אני אתפתח. כן? היה לי אומץ לומר לו את זה. וגם אמרתי לו דבר אחר שהצטערתי שאמרתי לו. שיהיו לו רק 10 תלמידים, ועד היום יש לו לא יותר מ10, כל פעם אחד עולה. על זאת, נקבעה בחייה לדורות. כלומר, על אנשים כאלה, כלומר, על תכונה כזאת בחודש תמוז, יש בחייה לדורות. שוב פעם, אני רוצה עכשיו לתרגם את זה לעולמי. מה אסור לי לעשות בחודש תמוז ואב?
נשאר בעיגול.
יפה מאוד, לפקוט. להיות כל הזמן בצער ולראות רק את הדברים השליליים. כלומר, להסתכל על חצי הכוס הריקה. זה מה שעשו המרגלים. אם אתה חוזר על אותו הטעות, אתה בעצם חוזר ושונה בחטא. באותו חטא אתה חוזר אותו, חוזר על החטא. בצורה מחודשת, כמובן. וכל אחד בסגנון שלו, כן? אל תחפשו את חטא המרגלים סתם ככה. חטא המרגלים הוא מאוד מורכב. את יכולה להיות מרגלת גם היום. אתה יכול להיות מרגל גם היום בצורה שלך, המחודשת.
אבל משהו באנרגיה, בכבידות שקיים, גורם אנשים להיות במקום
בגלל ש... בגלל שעוד פעם, החודש הזה יש לו תכונה מאוד חזקה, ותלוי איך ומה עושים איתה. כשזרם חשמלי הוא גדול, אז אפשר לעשות ממנו כן, דברים עצומים, אבל אפשר גם לבטל, לחלוק דברים. זה כוח של האטום, נכון? בוודאי, בחודשים האלה צריך להחדיר אמונה ויושר בעולם שהוא עיגולי. כן? כלומר, להרבות בתורה, להרבות במצוות, להרבות בראייה אלוהית במציאות שלנו.
אמונה.
אמונה, כן.
זה בעצם מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
מה שאנחנו מנסים לעשות בעזרת השם, כן.
כן.
נכון, הוא עתיד לבטל. לוותר.
כן.
אז זה המשך השיעור. נכון, זה המשך השיעור. עוד מעט נראה שאת צודקת, וזה אפילו יותר ממה שאמרת, אבל זה בכיוון. לכן, על גודל ההחטאה, בפחד מגילוי האלוהות בארץ. כל החטאים האלה נובעים מאותה תכונה. שאנשים פוחדים להיות יותר מדי ארציים, כי הם לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא יכול לרדת למדרגות כל כך נמוכות. זה הפחד. זה נקרא פחד דתי. כן? כלומר, מי שיצא ממצרים כדי להיכנס לארץ ישראל פחות מפחד. אבל מי שיצא ממצרים רק בגלל שהוא הלך אחרי משה, כי משה זה אישיות דתית, אז בן אדם כזה, ברגע שמשה נעלם לכמה דקות, מה קורה לו? הוא מת. הוא חייב לעשות עגל. הבנתם? כלומר, מי שהתכונה שלו היא תכונה דתית ולא תכונה לאומית, כל פעם שקורה משהו, הוא פוחד. למה? כי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ירד בעולם הזה. לכן הדתיים יגידו לכם, סוג של דתיים, אין קדושה בעולם הזה. צבא זה תמה, ממשלה זה תמה, פוליטיקה זה תמה. מה זה? פשוט ביטוי של אותו פחד, של חוסר ההבנה, איך האינסוף יכול להתלבש בדברים כאלה. כן.
אם תיקח את זה הכיוון השני לאלה שמרציעים יותר, כדכל לא רואים את
התוספת. אז זה הצד השני, זה נקרא מעפילים.
כן, אבל אז אתה אומר, התוספת שהם עושים, שהם בונים כבישים וערים וממשלה וכל מה שאתה אומר.
כן.
והם לא עושים את התוספת מגילוי האלוהות.
נכון.
הם עושים את מגילוי העצמיות שלהם.
נכון.
אתה רוצה להגדיל את עצמו ולבנות בניין, וזה רוצה להגדיל את עצמו להגיד, אני עשיתי והבאתי ו...
יפה.
בתכלס, בגילוי האלוהי, הארץ מתפתחת.
כן.
בדיעבד, הם כן עשו רצון את הרצון האלוהי.
יפה.
כביכול וכלים לא כשרים שנראים לנו. זאת אומרת
שיש מנגנונים נסתרים, שהקדוש ברוך הוא משתמש גם בעוונות במרכאות, ובחוסר הכיוון הנכון שהיה לך בראש, כדי לקדם את האינטרסים שלו.
אם ניקח לפסוקים הראשונים, התוספת של הטוב בעולם, היה את האור כי טוב, היא לא בהכרח בהכרה.
נכון. נכון.
זה מנגנון רובוטי.
מה?
בסופו של דבר.
מה זה, איזה מנגנון?
מתי יוצא?
תכלס, המעשים של האדם, גם אם זה לא מכוון, גם זה אדם ארצי לחלוטין, שפועל עושה מרים ערים שלמות, עושה את רצון השם, בלי ידיעה שהוא עושה את רצון השם.
כן, כן, כן. כלומר, עצם העובדה, כי אני לא יודע, אני לא בראש שלו גם, אם הוא בא נגיד לארץ ישראל ולא הלך לבנות את אותם ערים ברוסיה, זאת אומרת שיש משהו שהניע אותו מבפנים, אז אני לא יכול לשפוט אותו כרשע.
לא כרשע, חזו חלילה.
לא, אבל הוא בכל זאת עשה את זה פה, ולא במקום אחר. כלומר, גם אם הנטייה שלו הייתה נטייה לאומית בלבד... הוא חושב
שבכניסה לעיר השם שלו ולא השם שלו.
כן, בדיוק.
זה עדיין, זה רצון עצמי.
בסדר, בסדר. אבל הוא עשה משהו בארץ ישראל.
אז זה גם סוג של דתיות.
יפה, אז אני לא קורא לזה דתיות, אני קורא לזה בעצם רצון השם. גילוי רצון השם, שלא מדעתו.
הוא עשה משהו ש...
בסדר, אז יש בחירה, נכון, יש בחירה, רצון השם מתגלה בסופו של דבר, דרך כל האמצעים שאנחנו נופיע פה.
אז גם בלי בחירה.
כן, בגדול, בכלל אין לנו בחירה, בפרט יש לנו בחירה. באומה, בכלל, בכלל ישראל, בהיסטוריה הישראלית, אין לנו בחירה, זה ידוע. איפה יש לנו בחירה? רק בפרטים. איפה אני נמצא בתוך המנגנון הגדול הזה? שם יש לי בחירה. אבל בהיסטוריה של עם ישראל בוודאי שאין לנו בחירה. זה דבר גדול מאוד. אני לא יכול לבחור שם. שם זה סגולה. אבל בחיים הפרטיים שלי, איפה אני נמצא בתוך המנגנון הזה, שם יש לי בחירה חופשית, אמיתית. כן. לא הבנתי. כן. לאדם. למה מקבילים לאדם?
כי שם יש...
כן, אז מה שמקביל לאדר, אנחנו נראה את זה בגלל שהצירוף של החודש מופיע מדיבור של המן. אז איכשהו זה קשור לפורים ולמרדכי. אבל זה סוף השיעור.
רציתי להגיד שצריך לשים את פורים בחודש הזה.
כן, בסדר? אז שם נאמר, שם נאמר, אצל המרגלים, והימים ימי ביקורי ענבים. ענבים חסר יוד. כלומר, בטקסט, ביקורי ענבים לא כתוב עם יוד. זה כמו ענבם. מה זה ביקורי ענבים? הבכור שלפני המילה ענבים. כלומר, פירושו האותיות הקודמות לאותיות ענבים. אז תיקחו את האותיות הקודמות, זה סמך מן א' למד.
כאילו... זה נקרא קודם לעין וקודם לנון וקודם ל...
יפה, סמך קודם לעין, מם קודם לנון, א' קודם לבית ולמד קודמת למם סופית. זאת אומרת שהשם הזה זה השם של המלאך ששולט, זה ביקורי ענבים, זאת אומרת שיש לו כוח לפעול בחודש הזה. השולט באותם ימים. ובספר מגלה עמוקות על פרשת ויתחנן באופן נונטט כתב שהמלאך השולט בחודש תמוז הוא... תף עין נון בית נון. נוטריקון למפרע, אם תיקח את האותיות שלו הפוך, זה ראשי תיבות נחש, בריח, נחש, עקלטון ותנין. כלומר, כל הדברים הכי 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 קשים. זה עוד, כן, אתם תיקחו את האותיות, פשוט.
אני לא...
מהסוף להתחלה. כך אומר מגלה הרמב"ם.
קושי שביצורים האלה, כאילו...
יפה. זאת אומרת שיש כאן בעצם קושי גדול.
נחש איך שהוא קצת אני מבין.
מצד שני, יש עוצמה גדולה. כי מי זה הנחש? מי זה אותו תנין הגדול?
תנין.
פרעו. נכון? פרעו נקרא התנין הגדול. פרעו זה אדם בעל עוצמות גדולות מאוד, שהקדוש ברוך הוא רצה לשתף בהיסטוריה שלו. עובדה שהוא בתורה, פרעו כתוב שמו בתורה, הרבה פעמים הוא חלק מהתורה שלנו, לא לשכוח. והקדוש ברוך הוא רצה לגאול אותו. לכן קוראים למעמד הזה יציאת מצרים, הם היו צריכים לצאת. אבל מה שקרה דה פקטו זה שרק עם ישראל יצא עם קצת ערב רב. אבל הקדוש ברוך הוא כיוון לגאול אותו. כלומר, הכיוון הראשוני של הקדוש ברוך הוא זה לגאול את מי בא? את כל העולם. אבל בינתיים מי נגאל? רק עם ישראל. זה לא מספיק. לכן אנחנו עדיין כאן ופועלים כדי לגאול את העולם כולו. לכן הגאולה העכשווית שלנו היא לא רק בשביל עם ישראל. היא לגאול אותנו עכשיו מחדש. ולגאול יחד איתנו את כל אומות העולם שפספסנו בגאולה הראשונה שנקראת יציאת מצרים.
אז השמאלנים חלוצים בנושא.
כן. אתה יכול להגיד שהם חלק מהבניין, בוודאי. אם נתבונן בצירופים של שם הוויה בג' החודשים, עכשיו תראו את הצירופים. הרי דיברנו על שלושה חודשים. תבט, היוד, היוו. מה אתם רואים בחודש הזה? שהאותיות הנקבות קודמות לאותיות הזכר. כלומר, אם אני רוצה לתרגם את זה למשמעות, מה זה אומר? שיש רצון לקבל יותר גדול מרצון להשפיע. לכן חודש תבט הוא שורש החורבן. כלומר, מה זה שורש החורבן? בכל מקום, הרצון לקבל. כשהוא לא בנוי בצורה נכונה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים בחיינו, וזה לא נובע מרצון נכון, כלומר, רק של אגואיזם, זה כבר חס ושלום שורש לדבר רע, שעתיד להיחרב קצת מאוחר יותר.
אבל אפשר שזה היה אחרת.
נכון. נכון.
תינוק
שהוא
נולד,
במצב
תינוקי.
נכון. אבל אם הוא נשאר במצב התינוקי הזה יותר מן הזמן שהוא ראוי להישאר, אז זה כבר לא מצב נורמלי.
אבל כנקודת
פתיחה. חייב, יפה מאוד. לכן אמרתי שהעולם הזה הוא עולם של עיגולים, זה נקודת הפתיחה. וככל שאתה מתקדם בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? להוסיף בו יושר. יפה. זה בדיוק העניין. אז זה חודש תבט. תמוז, עכשיו תראו את חודש תמוז, מאוד מעניין. מה קורה בו? כל ההוויה הפוכה. זאת אומרת שזה קטסטרופה, לכאורה. זה שם הוויה הפוך. אין יותר דין מזה. וחודש אב, רק חצי. החצי הראשון הפוך, והחצי השני יותקה לפי האותיות הנכונות. נבחין בכך שצירופו של חודש תמוז הפוך לגמרי. ה-ו-ה-י. וזה מורה על מידה של דין חזק ביותר. לעומת זאת, שם הוויה בחודש אב, למרות שהחורבן היה בו, אינו הפוך לחלוטין. רק שתי אותיותיו הראשונות הפוכות. היוו יותקה. כלומר, מי יותר חמור לכאורה?
תמוז. מי שהפוך לגמרי.
תמוז, נכון? אבל איפה היה חורבן?
באב.
באב. אז למה לא חודש אב הפוך לגמרי?
אז מוכיח
יותר זה. מזה, למה לא חודש תבט? הפוך לגמרי, הרי זה שורש הפורענות וזה יותר גרוע מכל השאר.
תחילת המעשה היא יותר מסוכר.
המצב של הרע בתוך הטוב הוא יותר מסוכר.
בהתחלה?
המצב שהאירות של הרע בתוך הטוב הוא יותר מסוכר, קשה להבחין.
מתי? בהתחלה? באמצע או בסוף?
הבלגן לא ברור כל כך.
להפך, ברגע שבית המקדש נשרף, נגמר הסיפור.
לא, אבל בשם, רק חלקומי.
זה הפוך.
בסדר.
זה הפוך מוחלט.
יפה.
אז ישר אתה רואה שזה לא תקנים.
אבל זה... רגע, 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 רגע. את הולכת הפוך. מי עשה שהשם הזה יופיע בצורה כזאת? עוד לא הגענו לפסוק הזה. המן. המן הרשע. הוא אמר משפט שסופי תיבות של המשפט הזה, זה החודש הזה. זאת אומרת שהוא ראה בחודש הזה אפשרות בשבילו להחריב את כל עם ישראל.
תלמיד חכם.
תלמיד להרע, כן. כן. למה עכשיו? בגלל שהוא שורש המלאק. נכון? המן האגגי, זה שורש המלאק. מה התכונתו של המלאק בעולם הזה?
לקרר.
להפוך את ההוויה. את כל הקערה על פיה, נכון? אז בדיוק מה שהוא עושה. כלומר, אם אני מגלה חודש שבו ההוויה, שם הוויה הפוך לחלוטין, מה זה אומר? שאין אור בכלל. אין אור של הקדוש ברוך הוא בחודש תמוז. זה מה שזה אומר. אז לכאורה זה קטסטרופה. אנחנו עכשיו לומדים שיעור על ראש חודש תמוז, ואני עכשיו אומר לכם שבחודש הזה אין אור אלוהים. כי ההוויה בו הפוכה. אבל בואו נתקדם. ולמרות שחודש טבת הוא החמור משלושתם, כיוון שהוא שורש החורבן, גם בו לא מופיע הרצף בהיפוך כמו בתמוז, רק בהקדמת האותיות הנוקביות לאותיות הזכריות, ה' י' ה' ו'. אבל זה לא הפוך לחלוטין כמו השם של תמוז. אז אני רוצה להבין, אז כתבתי לכם את זה במודגש, ויש להבין מדוע דווקא חודש תמוז מגלה שם הפוך לחלוטין. תשובה, אלא שצירוף הפוך בא ללמד על היעדר האור האלוהי באופן מוחלט. בינתיים זה מפחיד. והסיבה לכך היא חטא העגל. מה שגרם לכל זה, זה חטא העגל. למה? ועכשיו אנחנו ניכנס לשיעור, בתוך השיעור, שגילה לנו החידה. שהרי בתחילת המציאות, רצה הקדוש ברוך הוא לקבוע בכל חודש, מחודשי הקיץ, יום טוב אחד, בכל חודש. ראש השנה היה אמור להיות בתמוז. כלומר, תמוז מתאים לראש השנה לפי השורש כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. יום הכיפורים היה באב, סוכות היה באלול, ושמיני חג עצרת בתשרי. ובאמת, כך חגגו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, את הימים הללו. כלומר, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, כשאברהם אבינו היה חוגג ראש השנה, מתי הוא היה עושה את זה? בתמוז. הבנתם? עכשיו, למה זה לא ככה היום? פשוט מאוד, בגלל שכשהקדוש ברוך הוא רצה להוריד את המנגנון הזה לעולם, עם ישראל, או הערב רב, או מי שתרצו, לא קיבל את זה. כלומר, מנענו מהקדוש ברוך הוא מלרדת, להתערב לנו בזמן. כלומר, נשארנו יותר עיגולים, והשורש של היושר רצה לחדור לתוכנו, וזה היה בעצם גאולה גדולה, ואנחנו אמרנו לא, לא, לא. יפה.
יש אור בלי כלי.
אור בלי כלי. אלא שבעקבות חטא העגל, ניתחו כל הימים הטובים לחודש תשרה ונעשה בו עומס. אתם רואים שזה לא נורמלי. בחודש תשרה מתחילים ראש השנה וכל יום, כל יום חג וכל יום חג וכל יום חג. אתם חושבים שזה נורמלי?
אני שואל אותי, תגיד לי מה קרה לך?
זה לא ככה בשורש.
אתם לא רוצים לעבוד?
כן. תגיע לגמרי.
מה?
למה זה לא
נדחה לאלול? כי זה חייב להידחות לשנה אחרת. לחלוטין, כי תשרה... עוד פעם, כי תשרה זה אחד מהשורשים של ארבעה ראשי שנים. זאת אומרת, זה חייב להתחיל מדרגה אחרת. זה ראש, בתכונה שלו זה ראש של הזכר. אז יפה, תמוז לא, וככה זה היה צריך להיות. עכשיו אנחנו מבינים למה יש לנו בעיה, אנחנו בחגים שלנו. הרי אנחנו כבר מתחילים שנה חדשה, ואנחנו עושים תשובה על השנה שעברה. כן או לא?
נכון.
בעיה? מה זה עשרת ימי תשובה? על איזה, אז על מה אתה מדבר? עכשיו ראש השנה כבר היה. התחלת שנה חדשה, נכון? למה אתה בוכה על שנה שעברה?
בעצם מעכשיו...
יש לנו בעיה. מתי היינו אמורים לעשות תשובה? בסוף השנה. כדי להתחיל שנה חדשה, נקי.
אולי שבוע ימים לפני...
אתם מבינים?
תשעה.
יפה. זאת אומרת שבעצם החידה מגלה לנו כאן סוד עמוק מאוד. שבשורש הזמן, הראש השנה האמיתי של הזמן זה תמוז. ואני אשאל אתכם עוד יותר בדיוק, מתי בתמוז?
בי"ז.
זאת אומרת, בי"ז בתמוז היה אמור להיות ראש השנה האמיתי.
וזה יהיה.
וכשהקדוש ברוך הוא באמת רצה לרדת ולעשות את זה, בני האדם אמרו לו לא. לא רוצים.
אפשר להתחרט.
זה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה הלימוד. תיתנו לי להתקדם בלימוד ותראו ש... אפשר לומר את זה, אבל זה לא נכון. בוא נראה. קצת סבלנות ונתקדם. יוצא איפה? כי חודש תמוז הוא זמן התחדשות הבריאה במקור, נכון? תמוז הוא ראש השנה האמיתי כפי שעלה ברצונו התברך. אתם איתי או שכבר הלכתם לאיבוד?
לא, 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 אני רואה אותך.
אני רואה שיש קצת התפרפרות, אז...
לא, אנחנו איתך גם אם אנחנו נגררים. שלא, לא קל. זה ישרקה.
זו הסיבה להופעת שם השם בהיפוך. עכשיו אני נותן לכם את ההפך. אני עכשיו אומר לכם שזה ברכה גדולה מאוד שהשם מופיע בהיפוך. למה?
נותן לנו לגלות.
כי מה זה שם השם בהיפוך? אמרנו, העדר, נכון?
כן.
עכשיו, יש כלל גדול במערל. אי אפשר להתחיל דבר חדש אם אתה לא עושה ריסט. לכן, אם זה ההתחלה החדשה, באופן אוטומטי, שם השם שמופיע בחודש הזה, זה שם של ריסט, של העדר האור טוטלית. כיוון שעניינו של כל חודש גנוז ביכולת לבטא את ההוויה הקודמת. כן, לבטל את ההוויה הקודמת. כל חידוש. והוא הסימן המופיע בצירוף ההפוך של חודש תמוז. כך מסביר המערל בנצח ישראל, שדווקא ביום החורבן, בתשעה באב, ביום הקשה ביותר לעם ישראל, דווקא באותו יום מתחדש אורו של מלך המשיח, נכון? מתי נולד משיח? בתשעה באב. אז תגיד לי, אני לא מבין. ביום של החורבן נולד המשיח? לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, כן.
בפוטנציאל.
כי כל עוד ואין ביטול של ההוויה הקודמת, אי אפשר להתחיל הוויה חדשה. אז אני שואל שאלה. אז המשיח זאת הוויה חדשה ביחס למקדש. נכון? זה לא המשך של המקדש. כלומר, המשיח לא יכול להתגלות אלא כשיש חורבן של המקדש. למה? כי זה אור אחר לחלוטין.
בגלל זה אב זה חצי הפוך וחצי ישר.
נכון. אז הנה, תשעה באב מכיל שני הפכים ביום אחד. הדין הגדול ביותר והתקווה הגדולה ביותר. אלא שלפי המערל, גילוי אורו של המשיח אינו תוספת על אור המקדש. אורו של משיח עליון וניסה הרבה יותר מאור המקדש. זה אור חדש ושונה לחלוטין מאור המקדש. ולא תיתכן הערה זו של המשיח לפני שקיעתו השלמה של אור המקדש. זוהי שיטה עקבית אצל המערל, שאי אפשר להופיע בעולם בצורה חדשה או הוויה חדשה בכל תחום טרם הסתלקותה של הצורה הקודמת וחזרתה למדרגתה ההיולית.
בתיקון יותר טוב.
דוגמה. אני נכנס עכשיו לכתוב שיעור.
איפה התיקון יותר טוב?
יכולתי לקחת שיעור של שנה שעברה?
כן.
כן. אז מה היה קורה לי? הייתי המשך של היואל של אתמול, נכון?
למה אבל?
למה? כי אני לא אמיץ מספיק כדי להתחדש.
אבל אני היום יואל אחר, מה? אני לא... אתמול הייתי יואל אחר, והיום אני יואל אחר.
לא, אני יואל אחר, אבל המשך של יואל של אתמול.
זה סוג מצוות של אבולוציה, של התפתחות מחשבתית.
יפה, אבל זה לא ככה. זה לא ככה. אם אני רוצה באמת להתחדש בחיים שלי, אני צריך להגיע למסקנה שאני יכול לבטל את כל מה שהייתי אתמול. גם אם דה פקטו זה לא מתבטל, אבל אני ניגש בצורה כזאת.
אתה רוצה כל יום להיוולד מחדש?
בוודאי.
נכון.
זה הסוד. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זאת אומרת, שכדי להיות אמיץ ואמיתי, אני נכנס לסטודיו שלי. אם הציור של היום הוא המשך של הציורים של אתמול, לא עשיתי שום דבר בחיים. אני פשוט המשך אחד. תעלו מדרגות. איך אתם עולים מדרגה? הרגל חייבת לעזוב את המדרגה הקודמת, כן או לא?
כן.
לחלוטין, כן או לא? כן. אם לא, אתה לא תעלה מדרגה. לא נכון. היא כבר מרימה רגל אחד באוויר, שמה אותו ומרימה. זאת אומרת שיש בעצם מדרגה חדשה בגלל שביטלתי ואני אמיץ מספיק כדי לבטל את המדרגה הקודמת. אם לא, לא אתקדם בחיים. בשום תחום, רבותיי. זה דורש אומץ. זה דורש להיות אמיתי וכל הזמן להתחדש ולחדש את כוחותינו. אם לא, אתה תהיה המשכי של מה שהיית אתמול, קצת יותר משופר היום. הראה אותך בעוד 20 שנה, אתה תהיה אותו דבר בזקן. זה לא מה שהתורה רוצה. בסדר, אבל הדר זה לא באסתר, הדר זה רק בסיפור של פורים, האסתר. אבל פה כל החודש הוא כזה. וזה סודו של העדר האור בחודש תמוז. חודש תמוז נועד מראשית הבריאה להיות ראש השנה המקורי, וכדי שהשנה החדשה תתחדש כראוי, חייבים להיעלם קודם לכם, כן, להיעלים בעצם, או להיעלם קודם, כל הרשמים של השנה הקודמת. אם לא, זו לא שנה חדשה. כל שנה מחדש, חודש תמוז, מהווה זמן עיבורו של מלך המשיח, שיוולד בתשעה באב של אותה שנה. זאת אומרת, עכשיו, אם חודש, בוא נחזור לזמן שלנו. עכשיו חודש תמוז?
כן.
התחיל אתמול. אמרתי שחודש תמוז, ככה אומרים לנו חז"ל, זה העדר ההוויה, הוויה הפוכה. מה זה אומר? שאור השם נעלם, כאילו ביטלנו, עשינו ריסט על כל מה שהיה לפני. מה זה עושה לי עכשיו? יפה מאוד. זה אומר לי שאני יכול להתחדש ולהיות אדם אחר מהיום. אם וכאשר אני מקבל את זה, קודם כל לומד את זה, יודע את זה, כי מי שלא יודע את השיעור הזה, זה עוד יום, זה המשך של מה שהיה אתמול. אבל ברגע שאתה יודע עכשיו את זה, אתה יכול להגיע עכשיו הביתה ולהיות אדם אחר. כי יש לך בחודש הזה את האפשרות לבטל את כל מה שהיית ולא להגיד ככה אני נולדתי ככה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אין לי מה לעשות, זה אני, קבל אותי איך שאני. בחודש הזה אתה יכול להשתנות לחלוטין, לעשות ריסט על ככה אני.
העבודה הזאת היא עבודה יומנית, אבל בחודש...
בחודש הזה זה באופן ממש מתפולט. לפי זה ניתן לומר, עכשיו, אם אני מוליד, את מה אני מוליד היום בעצם? את מה אני עכשיו, מה נמצא בתוך הבטן שלי בעיבור?
אני החדש, כביכול.
אני החדש, נכון? איך קוראים לאני החדש מבחינה קולקטיבית?
חודש.
מלך המשיח. רבותיי, מלך המשיח זה לא סתם איזה בובה, איזה דמות. זה בעצם אני החדש של עם ישראל. הוא נמצא עכשיו איפה? בעיבור, בתוך הבטן של כל אחד ואחד מאיתנו. מתי הוא ייוולד דה פקטו? בתשעה באב. יפה. עכשיו, כדי שהוא ייוולד בתשעה באב, הרי אישה כשהיא יולדת, לפני הלידה, מה יש לה?
צירים.
צירים. מה הם הצירים בהיסטוריה? החורבן של בית המקדש שבאותו יום. כלומר, באותו יום יש לה צירים, הצירים שוברים את בית המקדש, ואז נולד מלך המשיח. זה אומר שאני צריך להיות מספיק אמיץ, כדי אפילו לקבל את חורבן בית המקדש שלי, כדי לאפשר למדרגה עוד יותר גדולה שנקראת משיח לצאת מעצמי. אבל אם אני שומר על בית המקדש שלי ואני חושב שזהו, הגעתי למרום הפסגה,
מושלם.
אז אף פעם לא יבוא מלך המשיח מבחינתי חזה שלו. הבנתם את הסוד? זה דורש אומץ אילאי מעם ישראל. כי עם ישראל יש לו את האומץ הזה.
זה קצת כמו בשבת, שאנחנו צריכים איזשהו אופן לחדול.
יפה, נכון, יפה מאוד, זה נקרא שביטת העשור, נכון, כמו ביום הכיפורים.
ואני חושב שהמציאות שלנו היום כלפי העולם מוכיחה בדיוק את מה שאתה אומר.
אנחנו קמנו מזה, היינו אפר ואפר וקמנו לתחייה. לפי זה ניתן לומר שחורבן בית המקדש הוא המקבילה לצירים של היולדת לפני לידתו של מלך המשיח. לפי זה בחודש אלול תיבנה המלכות מחדש. כשהיא עדיין באחור, הרי כל דבר נבנה באחור, נכון? ואחרי זה מסירה, ואחרי זה מעבר לפנים. אז בחודש תמוז אנחנו בהיריון, בחודש אב אנחנו נלד את האור החדש המשיחי, בחודש אלול אנחנו נבנה את המלכות כשהיא עדיין בצורה קטנה באחור, שזה אומר עדיין במדרגותיה הראשונות, והנסירה בחודש תשרה, כן? זה יגרום לזון לחזור למצב של פנים בפנים כדי להתייחד ביום שמיני חג עצרת. זאת אומרת, חודש תשרי, יש לנו רק חג אחד בעצם. שמחת תורה. זה מה שהיה אמור להיות בשורש. ושם בשמחת תורה המצב הוא פנים בפנים. בסדר? יש להדגיש כאן שצירופו של חודש תמוז יוצא מהפסוק שאמרו המן במגילת אסתר, זה איננו שווה לי. שסופי התיבות הן ה' ו' ה' י'. ויש להבין מה הקשר לאמן הרשע. מה אכפת לי מאמן? מה הוא אומר פסוקים ואני לוקח מזה שם הוויה לחודש הזה?
זה בדיוק תמוס.
אלא שחשב אותו רשע לשלוט על ישראל באחד מגל ג' החודשים הקשים לישראל. כלומר, או בתמוז או באב או בטבת. ולכן ראה בהוויה ההפוכה של תמוז סימן של הצלחה. אם כן, מדוע אמר וכל זה איננו שווה לי? הרי זה היה צריך לומר, שווה לי. אז למה הוא אומר וכל זה איננו שווה לי?
שהוויה הפוכה זה רע בשבילו.
לא, תמשיכו את הפסוק פשוט. כל עוד
מרדכי
יושב בשער המלך.
זה מלך המשיח, הוא קורא ומשתחרה.
לפי שראה את מרדכי יושב בשער המלך. מה זה שער המלך? בשער מלכו של עולם, כלומר בנקודת התפר של הזמן לפני תחילת חודש תמוז. איפה מרדכי ישב כשהמגילה כותבת שמרדכי יושב בשער המלך? מתי זה היה?
תמוז.
בערב ראש חודש תמוז. ואז לפני שהמן בא ושולט, אומר לו מרדכי, תעצור, אני עכשיו לוקח את החודש הזה, אתה חושב שזה סילוק של האור האלוהי? אתה צודק. אבל אצלנו יש סוד, אני למדתי מהר"ל, אומר לו. מרדכי, להמן, המהר"ל כותב שלפני ההוויה החדשה צריך סילוק של ההוויה הקודמת. אז מבחינתנו זה חידוש עולמי. ולכן זהו יושב בשער המלך. מה זה? לא במלך עצמו, זה בשער, לפני כניסה. כי מרדכי השתמש באותו העדר אור כדי לבנות את המלכות מחדש. לכן, תיקחו את המילה מרדכי עם חמש אותיות, זה עולה למספר העדר. זאת אומרת, מרדכי הוא בגמטריה 279, העדר, עם חמש אותיותיו. והבן העניין כי אין כאן מקום להאריך. זאת אומרת, שמרדכי הוא האנטיתזה של המן. המן לוקח את העדר כדבר שלילי, ומרדכי שהוא יהודי לוקח את העדר כדבר חיובי. אתם יותר קרובים לאמן או למרדכי?
מרדכי.
אתם אומרים את זה בגלל שהוא יהודי?
לא,
אני רוצה לדעת מבחינה מנטלית.
אני גם יכול להיות אמן.
תחשבו טוב לפני שאתם עונים. למי אתם יותר קרובים במנטליות באמת? האם אתם יותר דיכאוניים? אתם יותר אמניים בעניין הזה או יותר מרדכיים?
תגיד את האמת.
אתם מבינים? אל תענו, זה לא צריך להביך אף אחד. לא צריך להביך אף אחד, אבל חשוב לחשוב על זה. האם אתם יותר קרובים לאמן או למרדכי? באמת. כי שניהם זה אותו כוח.
רק הפכים.
כוח של העדר, אבל האחד בשבילו העדר זה פוטנציאל לבניין מחודש, והשני בשבילו העדר זה קטסטרופה. כלומר, מה אתה עושה בחיים שלך? כשפתאום אתה באפס, האם אתה אופטימי למחר או שאתה בעצם בייאוש? יפה מאוד. זה הסוד. אני לא דיברתי בכוונה על האותיות וכל העניינים כמו שאני עושה בכל חודש, אבל זה אתם כבר יודעים.
כי הם רצו באמת, מבחינת היעדר, להעוף את העם היהודי והיום. העם היהודי מראה לכל העולם בדיוק, ושארית הפלטה עשתה את הכל.
מאיפה יצאנו? מאור כסדים. יצאנו מתנור. יצאנו מאושוויץ. היינו לאפר. נכון? כלומר, אם אתה מסוגל להיבנות מאפר, אז אתה יהודי. ואני מסיים את השיעור. עכשיו אתם מבינים מה זה שבירת הלוחות? מי שבר את הלוחות?
משה.
הוא עשה טוב או לא?
כוח.
עשה מצוין. כלומר, משה הוא ממש מתאים לעניין הזה. הוא הבין. הוא הבין שמה צריך לעשות באותו יום? להתחיל הכל מחדש, ולכן מה הוא עושה? הוא שובר את הלוחות. משה ידע שהעם עושה את העגל למטה? כן או לא? בטח שהוא ידע. הקדוש ברוך הוא ידע? על אחת כמה וכמה. אז תגידו לי למה הקדוש ברוך הוא נותן למשה את הלוחות ומשה לוקח אותם ומוריד אותם למטה כדי לשבור אותם למטה. למה הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, הקדוש ברוך הוא תשמור את זה, אני הולך לקסר להם את הצורה ואני חוזר.
בוא הנקודה.
כן, לא בשביל הסצנה.
בוא נצא לפרסומות.
זה לא בשביל הסצנה. זה בגלל שמשה אומר, אי אפשר לבנות עולם מחודש, אלא אם כן אני שובר את המנגנון הקיים עכשיו.
אז מרדכי למד את זה ממשה.
אז אני מוריד את זה שובר את זה ועכשיו מתחילים מחדש בניין. בדרך אגב, אחרי חטא העגל, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הרבה יותר גבוה. באופן פרדוקסלי. נכון, נכון, נכון.
גם עשה מרדכי למד ממשה.
מרדכי זה משה. זה אותו יסוד האבא. ושבירת הלוחות, אני מסיים, רבותיי. ושבירת הלוחות בתמוז, היא גם סימן לביטול ההוויה הקודמת, כדי להתחיל את הבניין המחודש. לכן אם כי בחיצוניות חודש תמוז מראה ריבוי של דינים, כמו שאתם פוחדים כשאתם מגיעים לתמוז, כן? הרי שבפנימיותו הוא סוד האפשרות להיבנות מחדש. כלומר, אם ננצל את זה עכשיו, עכשיו אנחנו רק ביום השני, כן? צריך לנצל את הרק הזה, את העדר ההוויה כדי להיבנות מחדש, להיות אני חדש. 100 ימים יש בין ראש חודש תמוז ליום הכיפורים. בול. 100 ימים כדי להיבנות מחדש בתכלית השלמות. נותנים לך בעצם 100 ימים, כי זה שלמות, כדי להגיע ליום הכיפורים בצורה הכי שלמה שיכולה להיות. וזה מתחיל, מתי התחיל? אתמול. יחיל, אפל, אחל, סופי תיבות של תמוז, זה זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה תמוז. זה ראשי תיבות של זה. זאת אומרת, מתי מתחילה התשובה האמיתית שביום הכיפורים זה השיא? עכשיו, מה זה התשובה בעצם? על מה אני צריך לעשות תשובה? ובזה באמת אני מסיים. על מה צריך לעשות תשובה בחיים, רבותיי, לפי כל מה שלמדנו עכשיו? יפה מאוד, על הפחד מההתחדשות. זהו. לעשות תשובה מההרגשה שלך שאתה קטן ואתה פוחד מלגדול. על זה צריך לעשות תשובה. על זה רובנו, כמעט כולנו חוטאים. אנחנו כל הזמן רוצים להקטין כדי לא לקחת אחריות. על זה אנחנו חוטאים ועל זה צריך לעשות תשובה. צריך לראות את עצמך כאדם שכן יכול לשנות דברים, ואז אתה מתחדש. ובשום פנים ואופן לא לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות ברבדים הגשמיים של המציאות. זה חטא המרגלים, רבותיי. וכמובן, לא לדבר דיבה, לשון הרע, דברים רעים על מה שקורה בארץ, דווקא לא בחודש הזה ובחצי חודש הבא.
זה הפרעה.
כי זה בעצם חס ושלום סוד החורבן, זה המרגלים. אז להיזהר מאוד בדיבורים שלנו, ולא רק ברובד הפרטי הקטן, במשפחה, ביני לבין עצמי, זה בסדר. אני יודע שאתה דתי, אבל אני מדבר גם בפן הלאומי. להיות גדול, לחזור תשובה על הקטנות שלנו, להיות גדולים יותר. חודש טוב.
זהו, וואו. וגם סוד הפסוק יצר אל יעקב.
יש מסיבה לצוריאל, אז יש לו עוגה.
אתה נולד מחדש היום,
תמון. עכשיו הוא נולד מחדש, הוא מיישם את השיעור לגמרי. כן, לגמרי. יש לי שאלה לך, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד, ואם נותן הקדושות והתורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, ויברך.